אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
מי הוא ארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, ומה הם האינטרסים על פיהם הוא פועל? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
מתן צורי כתבנו בדרום, אם כן, מכוניות חונות נפגעו מהמטח הזה או מחלקו. אנחנו איתך עם
ההתקודם. מבצע עלות השחר לא התחיל ביום שישי בצהריים ברצועת עזה. הוא התחיל ביום שני בשבוע שעבר, הרחק משם, בלב ג'נין. כוח מסתערבים נכנס בצורה מוסוות למחנה הפליטים הצפוף בליווי כוח מסיירת הנחל. השבק סיפק את המודיעין המדויק, וכך יצאו הלוחמים אל הבית בו התגורר באסם סעדי, מנהיג הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בגדה. המעצר של סעדי כמעט השתבש כשנורו יריות והוא הסתתר במתחם. אבל בעזרת לוחם עוקץ וכלבו, הוא הותר ונלכד ותועד נגרר על הקרקע. בעקבות האירוע התקיימה הערכת מצב על פי הוחלט לסגור את הכבישים שנמצאים בעוטף בקו אש נונטט מהרצועה. בצמרת הצבא הבינו, הג'יהאד האיסלאמי מתכנן פיגוע תגובה חסר תקדים. דוקטור רונן ברגמן, ידיעות אחרונות בניו יורק טיימס, מי הוא באסם סעדי שנעצר בגדה ובגללו פרצה הסבב הנוכחי?
באסם סעדי הוא אחד מהשמות שמלווים את ההיסטוריה של הג'יהאד האיסלאמי, מסוימת גם את החמאס עוד מימי האינטיפאדה הראשונה, דמות מוכרת מאוד. יש רואים אותה כאחד מהגשרים המרכזיים שבין הג'יהאד האיסלאמי בגדה לבין הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה, ואחד מהניסיונות, או דרכו אחד מהניסיונות המרכזיים לחבר את שני הארגונים או שני חלקי הארגון, כפי שאנחנו רואים עכשיו, מעצרו בגדה מוביל, לפחות כפי שהג'יהאד מציג את זה, למלחמה או להתלקחות האלימה בעזה. זה אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים גם לג'יהאד וגם לחמאס, זאת אומרת לנסות ולייצר איזשהו סוג של הרתעה. אם משהו קורה בגדה, להם יש את היכולת להגיב בעזה ולעצב ככה את חוקי המשחק, לא רק בעזה אלא גם בגדה. באסם סעדי פילה חלק גדול משנותיו בכלא הישראלי, לפחות פעם אחת גם היה יעד לניסיון חיסול באינטיפאדה השנייה, והשאלה שנשאלה לפני שהחליטו עכשיו לעצור אותו, היא האם זה עלול להוביל להתלקחות גדולה יותר, או אולי יכול לסכל לפחות חלק מהתכנונים והידיעות המודיעיניות שהגיעו בשבועות האחרונים לישראל, שהג'יהאד מתכנן משהו. מתכנן משהו עוד לפני שעצרו את סעדי, כלומר שבעצם המעצר הזה משחק לג'יהאד, או משמש לו איזשהו סוג של המטלה ותירוץ כדי לנסות ולהעביר את השטח.
ואני יכול לומר לכם, מהשעות האחרונות ביצענו סיכול נוסף, של מפקד המרחב הדרומי של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, סיכול חשוב מאוד, שלפי כל הנתונים שבידי, אני לא יכול לומר בוודאות, אבל לפי כל הנתונים שאני מחזיק כרגע, פגענו בו, הוא סוכל יחד עם נוספים, ובעצם כל הצמרת הביטחונית של הזרוע הצבאית של הגב ברצועת עזה, סוכלה.
מה משמעות חיסול המנהיגים של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בעת הזאת, במבצע הנוכחי?
זאת, אני חושב, שאלה שנוגעת לחלק מרכזי בתפיסת הלוחמה הישראלית נגד הארגונים הג'יהאדיסטיים, החמאס והג'יהאד בשטחים והחיזבאללה בלבנון. הוא מדע שימוש בסיכול ממוקד. האם פגיעה ממוקדת באנשים החשובים בארגונים האלה יכולה להביא לשינוי משמעותי בתוצאות הלחימה איתם? נדמה לי שברמה הטקטית הפגיעות האלה הוכיחו את עצמם שוב ושוב כבעלות השפעה ניכרת. ברגע שאתה פוגע, למשל, הבוס לשעבר הזה שג'אבר ירש אותו, בא אל עטה, כשישראל פגעה בשייח יסין, כשישראל פגעה באימאן מורניה, האנשים האלה מנהיגים אם ברמת הצבאית, אם ברמת השטח ואם ברמה הגבוהה יותר, אבל צריך להסתכל גם על התפיסה הכוללת יותר, ולומר שאין ספק שהארגונים האלה שפוגעים במישהו כמו ג'אברי, בטח שזה מתחיל סיבוב לחימה, בטח שזה מפתיע אותם, בטח שישראל לוקחת את היוזמה, לדבר הזה יש משמעות גדולה. אבל האם בסופו של דבר זה שינה משמעותית את ההיסטוריה של הג'יהאד האיסלאמי? האם זה, ודאי, חיסל את הג'יהאד האיסלאמי? האם זה חיסל את החמאס? האם זה קיצר את הרב, או העריך את הרווח בין סיבוב הלחימה הזה לסיבוב הלחימה הבא? זה דבר שהייתי ככה שוקל אותו בקו חומתין, לא בטוח עד כמה באמת הדברים השפיעו על ההיסטוריה והפכו נגיד את העולם למקום בטוח יותר לאורך זמן, בטח בטווח הקצר, אבל בטוח יותר לאורך זמן ביום שאחרי.
אז בואו נחזור אחורה לארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, של הכוונת של ישראל כבר שנים, איך הוא נולד, וגם היסטוריית החיסולים של ישראל.
הארגון של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, וצריך להגיד, המילים הג'יהאד האיסלאמי, זה מינוח שהשתמשו בו שורה ארוכה של ארגונים, גם שיעים, זאת היחידה הצבאית הסודית של חיזבאללה שקרא לעצמה בפיקודו של אותו אימן מוניה שהזכרתי קודם, זה גם מינוח שהשתמשו בו בג'יהאד העולמי, וזה גם מינוח שכשפתחי שקקי ב-1981 הוא חוזר לעזה, ואחרי קריירה קצרה מאוד כרופא ילדים, הוא מקים פתחי שקקי בעזה את הארגון הקטן והסודי שלו, הייתי אומר, משהו שהופך די מהר לתחרות מול השייח אחמד יסין, שמקים במקביל את החמאס. זו תחרות, אבל זה לא אותו דבר. בעוד שהשייח יסין, לאורך הרבה מאוד זמן, אמר שקודם כל צריך פעילות חברתית, דתית, פוליטית, ורק אז ג'יהאד, קרי מלחמת קודש בכוח נגד הכופרים, פתחי שקקי ועמיתם אמרו הפוך. קודם כל, מאבק צבאי, ורק אחר כך, נעבור לפעולות חינוך ורווחה, דת וכל הדברים האלה. שקקי נכנס ויצא מבתי כלא ישראלים, עד שהוא סופית גורש ב-1988. הנה דוגמה עוד אחת, למה הנשק הזה של גירוש לא תמיד פועל לטובתנו. וברגע שהוא יוצא ללבנון, משפרות המהפכה האיראנים פורסים עליו חסות, איראן מסדרת לו מקום בדמשק, ובעצם מאז ועד 1995 שהוא מוצאת מותו בפעולת חיסול של המוסד, פתחי שקקי מנהל משם את הג'יהאד האיסלאמי, הייתי אומר, מעורבות מוחלטת של איראן. איראן כל הזמן מנסה להיכנס לחמאס ולא מצליחה, עד שישראל הורגת את השייח אחמד יאסין ב-2004, עם הג'יהאד האיסלאמי היא הרבה יותר מצליחה, ומעורבת פה מעורבות עמוקה, מימון, אימון, חימוש, אידיאולוגיה, הוראות כבר משנות ה-80.
ישראל מנהלת שנים מדיניות חיסולים כלפי מנהיגי הג'יהאד האיסלאמי. אחד החיסולים המזהירים היה של פתחי שקקי, מי שהיה אחראי על שורת פיגועים בימי אוסלו, ביניהם הפיגוע הכפול בצומת בית ליד בינואר 1995.
בדיית אנחנו פי חרקת אל-מוקאומה האיסלאמיה חמאס נועזי אנפוסנה, والشعب الفلسطيني والامه العربيه والاسلاميه
كما يمم لاخر הפיגוע התפאר שקקי בראיון למגזין טיים על הצלחת ארגונו להוציא לפועל את פעולת הטרור. בעקבות כך נתן ראש הממשלה דאז יצחק רבין הוראה לחסלו.
החיסול של פתחי שקקי נולד זמן קצר אחרי שיצחק רבין, זכרו לברכה, ראש הממשלה, חוזר מהתקפה הנוראית, הפיגוע ההתאבדות הכפול במרכז ההסעות, תחנת ההסעות בבית ליד בינואר 1995. אני מזכיר, שני מחבלים מתאבדים של הג'יהאד האיסלאמי, אחד נכנס בין החיילים ומתפוצץ, השני מחכה שיגיעו צוותי העזרה הראשונה כדי לעזור, ואז מחבל מתאבד נוסף נכנס ומפוצץ את עצמו. רבין חוזר ממש אדום וכועס מאוד מהאירוע הזה, אני מזכיר שאז גם תקפו אותו באירוע הזה, במילים קשות כל מיני מפגינים, ואומר זה לא יכול להימשך, וארבעה ימים אחרי הפיגוע הזה, אותו פתחי שקקי מעניק רעיון לכתבת המגזין טיים, במשרד שלו בדמשק, ושם הוא מסביר איך תוכנן הפיגוע הזה, וניכר בו שהוא גם מאוד מאוד מרוצה מהעניין, והוא צוחק ומצחקק לאורך כל הפגישה, בקיצור, לא רק שהוא עשה, אלא גם סוג של אצבע בעין של ישראל אחרי. וכאן, בגלל שמתנהל באותו זמן מסע ומתן עם סוריה, יצחק רבין אומר, אי אפשר לבצע את החיסול בדמשק. זה מאוד מאוד מקשה את המלאכה על התכנון, גם באמן וגם במוסד, מחפשים פעמים שהוא יוצא החוצה, מתברר שהוא כמעט לא יוצא משם, זולת במסלול אחד, שהוא מגיע באיזושהי טיסה דרך מלטה לטוניס, ומטוניס יבשתית נוסע ברכב עד ללוב, ששם זה אחד המקומות היחידים שמוכנים לארח עוד טיפוסים כמו. פתחי שקקי חוזר מלוב דרך מלטה, חכים לו בשדה התעופה, רואים שזה הוא לובש פאה, הוא ניסה להסוות את עצמו, הוא משתמש בשם בדוי, אבל לוחם המוסד שנמצא בשדה התעופה, רואה אותו, אומר, זה הוא, אני יודע, זיהיתי אותו. הוא עוצר שם ללילה לנוח באחד המלונות, לפני טיסה חזרה לדמשק. צוות של המוסד עוקב אחריו, כשהוא יוצא לקנות בגדים בחנות סמוכה, שני רוכבי אופנוע עוצרים לידו, הרוכב שיושב מאחורי הנהג, שולף אקדח עם משתיק קול וסקית מיוחדת שמוצמדת לפתח היציאה של התרמילים, ששום דבר לא יישאר לחוקרי המזפ המלטינזים, יורים בו, הורגים אותו, נעלמים. האיראנים שומעים שבן חסותם פחד רשקקי נהרג, ומיד קוראים למרצה באוניברסיטה אמריקאית, סגנו של פתחי שקקי, רמדאן שלח, מזעיקים אותו חזרה, מאותו רגע רמדאן שלח, הוא מפקד הג'יהאד האסלאמי, הוא מוביל את הארגון, הארגון אכן עבר איזשהו סוג של תרדמת לכמה שנים, אבל עם תחילת האינטיפאדה השנייה הוא חוזר, וכמו שאנחנו רואים עכשיו, הארגון הזה שבישראל היו בטוחים שהוא מתים אחרי שחיסלו את ראשו, מנהל עכשיו מלחמה שלמה עם ישראל מעזה.
מכל ארגוני הטרור הפלסטינים, הג'יהאד האסלאמי הוא הארגון המקורב ביותר לאיראן, ומתוך כך הוא זוכה בעיקר לסיוע כספי.
الان حماس وانا اتحدى اذا ايران بتساعدنا قرش حماس تتلقى 10 انا مسؤول عن هذا الكلام بحكم موقعي وبحكم معرفتي
למרות שראינו את מנהיג הארגון זיאד נחלה לצידו של מנהיג משמרות המהפכה באיראן חוסן סלאמה בפרץ של אחווה בשנה האחרונה בעקבות הסנקציות הפחיתה איראן את הזרמת הכספים לארגון. בכלל בשנים האחרונות היא מנווטת את הכספים לפי ראות עיניה באופן שרירותי בין חמאס לג'יהאד האסלאמי.
החמאס הוא ארגון הרבה יותר גדול, ארגון שיש לו בסיס חברתי ודתי ועממי הייתי אומר. הג'יהאד האסלאמי הוא אך ורק ארגון צבאי או טרוריסטי, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל הג'יהאד האסלאמי הוא ארגון פרוקסי איראני או ארגון שמושפע באופן מאוד מאוד עמוק בידי איראן, ואין לו כמעט חיות בלי התמיכה האיראנית. הייתי אומר שהשרשרת קבלת ההוראות וקבלת ההחלטות בו מתחילה בטהרן ומסתיימת בטהרן, ולכן אנחנו צריכים לראות גם את ההתרחשות האחרונה בזירת הלחימה בין ישראל ועזה ככזו שטהרן מעורבת בה באופן עמוק ביותר. בסוף, בסכומים שאיראן מעבירה לחמאס ולג'יהאד, הם סכומים קטנים מאוד בשביל מדינה כל כך גדולה. ההחלטות האם לתמוך בעוד 200 אלף דולר, עוד מיליון דולר, אני חושב שהן נובעות בעיקר מחישובים איראנים אחרים, וכל השנים הם, הייתי אומר, מזגזגים, האם הם יותר קרובים לחמאס, האם הם יותר קרובים לג'יהאד, וזה גם תלוי הרבה פעמים בהחלטות של החמאס. גם החמאס לא לגמרי חד וקונסיסטנטי לגבי היחס שלו לקבל את התמיכה ולפיכך את המעורבות האיראנית. הוא נטען שיש ירידה בתמיכה בג'יהאד האסלאמי בשנה, שנה וחצי האחרונות, אבל צריך לומר, הטילים שהג'יהאד האסלאמי יורה עכשיו על ישראל, גם טילי הנוטט, אבל בעיקר הרקטות, הם תוצאה של, הייתי אומר, המשהום של עזה, זאת אומרת להעביר את עזה, את אותו תהליך שמשמרות המהפכה העבירו את החיזבאללה בלבנון, זה תוצאה ישירה של פעילות איראנית, ואלמלא האיראנים כל זה לא היה קורה לג'יהאד.
מה האינטרס של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ושל איראן בהסלמה האחרונה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון ב5 שקלים ו90 בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
אנחנו מדברים בעצם, שרון, על אחד הארגונים היותר ותיקים במערכת הפלסטינית. ארגון שקיים בעצם מאמצע שנות ה-80, והוא אחד הנציגים הבולטים של הזרם האסלאמי הפלסטיני לצד חמאס.
זה דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. הוא מסביר לנו שבניגוד לחמאס, לג'יהאד, יש הרבה פחות שאיפות פוליטיות.
האיחוד שלו הוא שבניגוד לחמאס שמעוניינת לשלוט על הזירה ולהיות מעורה בחברה, הג'יהאד כשמו ממוקד רק בעניינים האופרטיביים, בג'יהאד, במאבק, הוא גם רואה את עצמו בתור סוג של אוונגרד, כלומר הוא קצת אפילו אליטיסטי, הוא לא מעוניין לפרוץ לזירה הרחבה, אבל הוא מעוניין שאף אחד, כולל לו חמאס, לא יטילו עליו הגבלות בכל מה שנוגע לקידום של פעילות צבאית כל הזמן, ועוד דבר מרכזי שאנחנו צריכים לזכור לגבי הג'יהאד, הוא למעשה המייצג המובהק ביותר של איראן במערכת הפלסטינית. הוא גורם שתלוי בה כלכלית וצבאית ומדינית, בלי השוואה אגב בכלל לחמאס,
ובמידה מסוימת הוא גם עושה דברה, אם כי כאן אנחנו צריכים להיזהר מלהציג אוטומטית את כל מה שהם עושים כתוצר של הכוונה איראנית.
אז מה מניע אותם?
שני דברים מרכזיים. הראשון, כמו שציינו לפני כן, האמונה העמוקה, אסלאמית אידיאולוגית, בזה שצריך להמשיך בג'יהאד נחוש נגד ישראל, עד שבריאתם בחזון ארוך הטווח, הם יביאו להכרעה שלה. בין לבין, הם רואים לעצמם עוד סוג של תפקיד, וכאן זה מאוד מעניין, כי זה מצוי בשיח שלהם, ומנוסח בצורה מאוד זהירה, לך שיש עיתות שהן יותר רגועות, התפקיד שלהם הוא לסבך, התפקיד שלהם הוא לייצר את הניצוצות שידליקו מתישהו את האש, גם אם מדובר בעיתות שבהם מי ששולט בזירה זה חמאס, וכמו שאנחנו רואים ממש ביומיים האחרונים, חמאס שולטת, אבל מי שמייצר את הניצוצות ויוצר את התבערה ואת ההסלמה, זה עדיין הג'יהאד.
כדי להבין את יחסי הכוחות בתוך הרצועה בין החמאס לבין הג'יהאד האיסלאמי, צריך לצלול לעומק ולהבין את ההבדלים בין שני הארגונים. בעוד חמאס מעוניין לשמר את ההבנות עם ישראל, בג'יהאד האיסלאמי לא מעוניינים לשמוע אפילו על הודנה.
אז אנחנו באמת מדברים על שני גופים שהם לא דומים, לא מבחינת המהות ולא מבחינת הפרופורציות. כלומר, חמאס, אנחנו ממש מדברים על גוף שחותר להנהיג את המערכת הפלסטינית, תנועת המונים, תנועה בעצם שמשמשת כריבון ברצועת עזה, והיד ארוך הטווח שלה הוא ממש להחליף את אשף בהנהגה של המערכת הפלסטינית כולה. לעומת הג'יהאד, שהוא ארגון הרבה יותר קטן, אני בערכה גסה שרון, אומר שאנחנו מדברים על בסביבות עשרות אלפים בודדים של פעילים, גם ברצועה וגם באיוש, והיחסים ביניהם, אני הייתי אומר, שאפשר לכנות אותם סוג של סיפור אהבה, רווי בלא מעט חשדנות וסנאות. יש ביניהם כמובן את הפערים האידיאולוגיים שהם בולטים מאוד לעין, יש ביניהם גם זהות מבחינת היעדים הארוכי הטווח שהם רוצים להשיג, אבל באופן כללי, נכון להיום, חמאס בעיקר, די סובלני כלפי הפעילות של הג'יהאד, אפילו נותן לסוג של חסות, כל עוד הפעילות הזאת לא נתפסת כממש מאיימת עליו, על השלטון שלו ועל האינטרסים שלו, והייתי אומר שבעיקר מאז שחמאס עלו לשלטון ברצועת עזה, ב-2006-2007, יש דו-קיום עם כללי משחק מאוד ברורים לשני הצדדים, שבמסגרתו הג'יהאד ממשיך לקדם כל הזמן את הפעילות הצבאית, וחמאס נותן לו לעשות את זה, כשיש חריגות כאלה או אחרות, חמאס מאותת לו, או אפילו קצת מושך אותו בעוצמה יותר גדולה, כדי לא ליצור לו ניגודים יותר מהותיים.
הסבב הנוכחי יוצר לחץ נוסף ברצועת עזה, שגם ככה לא נהנית בימים של שגרה מעדנה כלכלית. בחודשים האחרונים נוצר הרושם כי הקלות מצד ישראל יביאו לשיפור המצב, אבל בגלל עליית מחירי הסחורות עקב המלחמה באוקראינה, הורגשה הכבדה על השוק העזתי. לאחר מעצרו של סעדי בג'נין ויומי הג'יהאד האיסלאמי להגיב, סגרה ישראל את מעבר הסחורות כרם שלום, ועצרה את תנועת הפועלים והסוחרים מהרצועה דרך מעבר ארז. בנוסף לכך, תחנת הכוח העזתית נמצאת על קצה גבול היכולת לספק חשמל לתושביה. בלי עזרה מיידית, ייתכן ובימים הקרובים, עזה תוחשך.
אז כאן יש באמת סוגיה שהיא מאוד מורכבת, כי אנחנו נמצאים אחרי שנה, שבמסגרתה ישראל ממש ניסתה לקדם סוג של אסטרטגיה אחרת, מדיניות אחרת שבמהות שלה נועדה לשפר את המציאות הכלכלית ברצועת עזה. אני מזכיר כאן, אנחנו באופן חסר תקדים, נתנו היתרי יציאה לכמעט 15 אלף פועלים, הרחבנו מאוד את היתרי התנועה מהרצועה ואליה ואת הייצוא והיבוא, ואנחנו באמת מדברים על מצב של שיפור לפחות בהיבט של התנאים האלה ברצועת עזה, אנחנו עדיין לא מדברים על איזה שינוי מצב טוטלי בהקשר הכלכלי, אבל אחרי השנה הזאת, ואחרי ששינינו בצורה דרמטית את המדיניות שלנו, עדיין אנחנו נתקלים בהסלמה. וכאן יש איזה סוג של דילמה, כי כל המהות של השנה הזאת הייתה בעצם להפחית את הסיכוי שנגיע להסלמה, והמצב שאנחנו נקלעים בו בימים האחרונים, הוא שלמרות המדיניות הכלכלית המרחיבה, הגענו בכל זאת להסלמה.
ישראל הנהיגה הפרדה מוחלטת בין חמאס לג'יהאד, ובפעולות האחרונות של צה"ל נגד הג'יהאד, כמו במבצע חגורה שחורה ב-2019, החמאס בחר שלא להתערב. למרות זאת, דוקטור מילשטיין חושב שזה לא נכון להשאיר את חמאס מחוץ לתמונה.
אז קודם כל, כמו שזה נראה כרגע, סבירות גבוהה שהמבצע, מערכה, הסבב הזה, הולך להסתיים בדומה לרבים מאוד לפניו. כלומר, סוג של דעיכה לאט לאט בפעילות הצבאית, הקור ציום אולי שהג'יהאד ירצו לעשות בדמות ירי של מטח לכיוון גוש דן או ירושלים, אולי אפילו יותר צפונה, מעורבות מצרית לסגור את האירוע, וישיבה לשולחן הדיונים. וזאת בדיוק הנקודה שאני חושב שבה ישראל צריכה להגיע עם גישה ביקורתית, שמבינה מה היו הפערים שהתגלו בעקבות המערכה הזאת. וזאת הנקודה שבה היא צריכה להבהיר לחמאס, לא לג'יהאד, לחמאס, בעל הבית ברצועה, באופן חד משמעי, שהיא רואה בו את האחראי לכל מה שקורה ברצועה, שהיא רואה בו את מי שצריך לאכוף מרות על הג'יהאד, ושאם הוא לא יעשה את זה, אז יש מצב לא רע שאנחנו גם לא נעמוד בכל ההתחייבויות שלנו בממד האזרחי. לא ייתכן כאן שישראל תפעל בהקשר של ההסדרה רק מול חמאס ורק מול הפעילות של חמאס, כשהתנועה למעשה אומרת אנחנו לא אחראים על הג'יהאד. זה כבר סיפור אחר. וזה אירוע שבעיניי בריאה אסטרטגית ישראל אסור שתקבל לאורך זמן.
בחזרה אליך רונן, האם אנחנו יודעים להעריך מה האינטרס של איראן והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני להסלים את המצב, כשבינתיים הוא סופג פגיעות ביכולות הצבאיות ומאבד בכירים כמו טייסר ג'אברי?
יש על זה כל מיני ניחושים מה דווקא עכשיו. זה יכול להיות קשור בבחירות בישראל, זה יכול להיות קשור בניסיון להסיט את תשומת הלב מתבוסות של משמרות המהפכה במאבק הצללים עם המוסד הישראלי במקומות אחרים. אני לא יודע, אבל אני מעריך שכמו שבסבבי לחימה קודמים, נגיד עם החמאס, היה איזה מין רצון של הארגון ככה, איך נגיד את זה, to steer the pot, לייצר איזשהו סוג של אנדרלמוסיה, בתקווה שכשהאבק ישקע, התנאים יהיו יותר טובים מבחינת הג'יהאד. ויכול להיות למשל שירידת תמיכה מאיראן, או איזשהו חישוב אחר, מהווים בסיס לתקווה שאחרי העימות הזה משהו יהיה יותר טוב. אני לא בטוח שמבחינתם יש לתקווה הזאת איזשהו יסוד, כמו גם שאני לא בטוח שלתקווה מצד ישראל, שאחרי הסיבוב הזה, המצב מול החמאס והג'יהאד בעזה יהיה יותר טוב, אלא אנחנו פשוט נידוננו כרגע לעוד ועוד סבבים כאלה כל כמה שנים.
דוקטור רונן ברגמן, תודה רבה.
תודה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. ואם בא לכם קצת אסקפיזם, אתם מוזמנים להזין לפרק שלנו על הצרות בהייטק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה טס גדות, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד עמרי יואב, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה, שימרו על עצמכם.